שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מארץ ומרחבי העולם. אני קרן.
ואני שלי.
ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט. אז כרגיל, תודה רבה לכל המאזינים שחוזרים אלינו, וברוכים הבאים למאזינים החדשים. אם הגעתם בטעות, הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קיזואלית, כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קשר רוצה לדבר עליו, וזה בגדול מה שאנחנו עושות. אז אחרי סאגת אמינם, אנחנו חוזרות קצת
לפשע אמיתי. כמה חודשים טובים.
כן. והיום יש לנו קייס מעניין. האמת שהתלבטתי בין שניים שעניינו אותי במיוחד, ופתאום הבנתי ששניהם מעלים, שהאישיו בשניהם, המעניין, זה שאלות גדולות כאלה, סוג של שאלות אתיות אפשר להגיד, שכאילו לא דיברנו עליהם בעבר, אז זה מעניין, כאילו שני קייסים שכן מייצרים כזה שיח. אז לפני שנדבר על הקייס עצמו, זה מין פריוויו כזה, שעשוי להיות טיפונת ארוך, אז bear with me, כי מאוד חשוב להבין טיפונת בסיס, כדי להבין קצת הקייס. אנחנו נדבר קצת על הקונספט, או על הדבר הזה שכולנו עושים, והוא שינה. כולנו יודעים ששינה זה חשוב, אנחנו לומדים את זה מניסיון, זאת אומרת, לא ישנו טוב בלילה, מסיבות כאלה או אחרות, התפקוד שלנו יהיה אולי לא מיטבי, או לא כמו שאנחנו רגילים ביום למחרת, זאת אומרת, זה משפיע. אל תדאגי לגבי ליר, אגב, מניסיון הגוף, כאילו, איכשהו מתרגל לשעות שינה הרבה יותר נמוכות ממה שהיו לנו בעבר.
תהיתי אם את מתכוונת לגבי ההורים שישנים פחות, או לגבי ילד שלא ישן, כאילו, על איזה מעט.
לא, לגבי ההורים שישנים פחות, גם לגבי ילד שלא ישן, שזה לא ידיג אותך, הוא ישן וישן כמה שהוא צריך, והשינה שלו צריכה להיות מקוטעת, וכל בסדר. גם שהם אוהבים להפחיד אותנו. אז זה באמת משהו שכאילו מדובר הרבה עם כל מיני מחקרים שטוענים שחוסר שינה או שינה מועטה מדי פוגעת לנו בבריאות. מנגד, יש לך מחקרים אחרים שמצאו שדווקא שינה מועטה, מה שנקרא power naps, מספר פעמים ביום, היא אופטימלית. כאילו, יש פה כל מיני דעות לפה ולשם.
אופטימלית?
אבל אנחנו יודעים ש...
זו דעה שלא שמעתי.
כן, יש כאלה, בטח.
Okay.
שאנחנו ישנים אפילו יותר מדי, שאנחנו ישנים יותר מדי, כאילו, ברצף, כי פעם זה לא היה ככה, ופעם היינו ישנים שינות קצת, לא משנה.
Okay.
אבל בגדול אנחנו כולם יודעים שלשינה יש השפעה, בסדר? עלינו ברמה הביולוגית, בהמון המון תהליכים מוחיים שקורים במהלך השינה. במיוחד שנת לילה שהיא באמת ארוכה ועמוקה יותר, אנחנו יודעים את זה באמת מעולם התינוקות, שהרבה מההתפתחות שלהם קורית בשינה, לפעמים תינוקות מתעוררים בבוקר בכל מיני שלבים התפתחותיים כאלה, ופתאום יש איזה סקיל חדש, איזשהו עדכון גרסה בלילה, וכולם אומרים לנו שתינוקות שישנים זה מצוין וזה חשוב, גם אנשים בוגרים זה עדיין חשוב, וכל מיני תהליכים קורים באמת, במהלך השינה המוח שלנו לא באמת מפסיק לעבוד אי פעם, פשוט עובד בצורה קצת אחרת. אז מה שאנחנו כן יודעים הוא ששינה מחולקת למחזורי שינה, אוקיי? ויש מין עירות בין המחזורים האלה, אנחנו לא באמת זוכרים את זה. לרוב אנחנו לא נזכור את זה בבוקר, אנחנו כן מתעוררים בין המחזורים, נרדמים מאוד מאוד מהר חזרה. אני בטוחה שלכולם הזיכרונות של רגע להתעורר, הסתובבתי, הסתכלתי כאילו, לא יודעת, לא הבנתי מה השעה, הסתכלתי רגע לשון, חזרתי לישון, כל מיני כאלה שאנחנו פשוט מתעוררים משום מקום. זו הסיבה אגב, סתם, אני כל הזמן הולכת לשם, אבל זו הסיבה שהרבה פעמים הורים כאילו מדברים על זה שהילד שלי ישן רצוף רק 45 דקות, או רק שעה, והוא לא ישן טוב, ולא זה. זה כי ילדים, כי תינוקות לא יודעים לחבר מחזור השינה, אז כאילו, ביולוגית, הם לא מסוגלים, אז כן, הוא מתעורר אוטומטית אחרי המחזור השינה שלו, שתינוקות הוא יותר קטן מאשר בני אדם, שזה באמת 45 דקות שעה. ואז בעצם פשוט מרדימים חזרה, או עוזרים לו רגע להתכנס לשינה, והכל מסתדר. אנחנו פשוט יודעים לעשות את זה כבר כאנשים בוגרים. אז אני לא אפרט פה על כל מחזורי השינה, על המחזור השינה ואיך הוא בנוי, אני אתייחס לשלב מסוים שהוא רלוונטי עבורנו, עבור הקייס. אז מחזור שינה של מבוגרים נמשך פחות או יותר 90 דקות. במהלך אותן 90 דקות, אחד משלבי השינה היא שנת ה-REM, אני מניחה שכולם שמעו את ראשי תיבות. שזה בעצם rapid eye movement, קוראים לזה כי יונקים כשנמצאים בשינה הזאת, הם בדרך כלל מזיזים את העיניים נורא נורא מהר. אצל בני אדם זה לא קורה הרבה אגב, יונקים וציפורים, אצל בני אדם זה כבר לא ממש קורה. היא מוכרת גם כשנת חלום, זאת אומרת זה השלב שבו אנחנו חולמים. לרוב, בסדר? זה יכול לקרות גם בשלבים אחרים בשינה, אבל לרוב החלום, כשאנחנו מתעוררים בבוקר, יש לנו פתאום זיכרון של חלום מאוד גדול שחלמנו, יהיה בשלב הזה. ובשנת REM, המוח מתנהל בצורה דומה לאופן שבו מתנהל בזמן עירות. זה ממש ממש מעניין. נוירונים מוחיים יורים באותה עוצמה. כאילו עכשיו אתה ער ויש לך מלא גירויים. צריכת החמצן היא כמו בשלב עירות. המערכת הלימבית פעילה אפילו יותר ממצבים של עירות שקטה. רגש, זיכרון, פחד, האמיגדלה פעילה. אז איך כאילו מסבירים את זה? שדווקא בשלב השינה שהוא הכי עמוק, המוח הכי ער, אין לזה הסבר אחד. כאילו אין לזה איזשהו הסבר ביולוגי אחד. מהדברים שקראתי וגם קצת כאילו מהיגיון בריא טיפה, ההסבר יכול להיות לגמרי אבולוציוני, נכון? כאילו לפני שהיו לנו בתים וארבע קירות, היינו ישנים על הקרקע או על עצים או לא יודעת איפה, לא היינו קרובים ללהיות בטופ שרשרת המזון, אז המוח תמיד צריך להיות פעיל, תמיד, זאת אומרת, בכל מצב, בעיקר כשאנחנו ישנים, אנחנו במצב הכי פגיע, יכולה להיות סכנה קיומית, אז אנחנו לא יכולים להרשות למוח, המוח לא יכול להרשות לעצמו עכשיו, להתעורר נורא לאט, וזה אם דברים קורים, הוא צריך להיות, אנחנו צריכים עכשיו לקום ולרוץ, כי יש אריה, או whatever, אז אנחנו צריכים לפעול בצורה מהירה, וכך גם המוח. אז הדבר המעניין, שקורה בשנת REM, זה שטונוס השרירים שלנו מאוד מאוד נמוך, עד כדי שיתוק. למה זה קורה? כי הגוף שלנו חכם, בגדול, בגלל שזה גם שנת חלום, אז אנחנו, המוח שלנו מאוד מאוד פעיל, ומאוד מאוד חשוב, שאם אנחנו חולמים משהו, אז אנחנו נשאר, למרות שהמוח פעיל, שהגוף יישאר רפוי ויישאר במיטה, ולא נקום ונתחיל עכשיו to act out בחלום, בעיקר כי הרבה פעמים חלומות שלנו מאוד מאוד דרמטיים. אז כדי למנוע מזה, לקרות, המוח במרכאות משתק את הגוף. שוב, כאילו יש לזה מיליון הסברים ביולוגיים, אבל זה בגדול. אז עם השנים התפתחו, בעיקר במערב, לא מעט הפרעות שינה, בסדר? כל מיני סוגים של הפרעות שינה, אבל אנחנו, הרבה מאיתנו סובלים מהם, על פי דבר הכי קרוב שמצאתי לסקר, שנערך בישראל ב-2011, אחד מתוך 5 אנשים סובל מהפרעות שינה. למה? החל מהדברים הפיזיולוגיים הבסיסיים, פגיעה ביצור הורמון השינה, בסדר? שכולם יודעים עליו ומדברים עליו, וזה ממש ממש בשיח. הוא מיוצר אוטומטית כשמחשיך. הגוף בעצם מבין ויודע שעכשיו לילה ועכשיו הולכים לישון, ומתחיל לייצר יותר מההורמון הזה שגורם לנו להתכנס לשינה. זה למה, אגב, ניובורנס הרבה פעמים הופכים ימים ולילות, כי ההורמון הזה עדיין לא מיוצר בגוף שלהם. מי שמניקה, אגב, זה עובר, זה כאילו אמור להיות לה טיפה יותר קל, כי ההורמון הזה כן מגיע לתינוק דרך, לא משנה, אני אפסיק לדבר על תינוקות. אז זה כאילו הדבר הראשון, שפעם ברגע שהשמש שוקעת, הגוף מתחיל כבר אוטומטית להכין את עצמו לשינה. היום יש לנו כמובן אור מלאכותי, בסדר, יש לנו אור בבית, אנחנו לא, החיים לא נגמרים כאילו ברגע ששוקעת השמש, שפוגע בעצם ביצור של ההורמון הזה. מסכים כמובן, שבעצם אור כחול זה אחד האורות הכי, שהכי משפיעים עליו, אז הרבה פעמים אנחנו, שוב, אנחנו רואים טלוויזיה לפני השנה, אנחנו בטלפון לפני השנה, זה משהו שאנחנו עושים ביום יום שלנו. אז זה בעצם מה שיכול לגרום להפרעות שינה, בעיקר לקושי בלהירדם. היום אגב ההורמון הזה במרכאות המלאכותי שנוצר, הוא נמכר כמין תוסף שינה. והיגיינת שינה לקויה, לא בקטע של כאילו ניקיון, אלא שעות שינה שהן לא קבועות, צריכה של קפאין, ניקוטין, תנאים פיזיים לא נוחים, רעש, אור, כמו שאמרנו, קר מדי, חם מדי. עכשיו, כאילו, רובנו, החיים שלנו לא יכולים, לא כאילו אין לנו את האופציה בכלל לשמור על היגיינת שינה מספיק איכותית, לפחות לא עם החיים שלנו היום, כי זה קשוח, אז זה גם כמובן פוגע בשינה. וגם מצב נשי וסטרס, וכולנו בסטרס, 99% מהזמן, עזבי עם המצב של היום ומה קורה היום, גם אם אנחנו לא גרים בישראל, אנשים היום עובדים המון, כשהם לא עובדים אז יש את הסושל מדיאס, ואנחנו כל הזמן עמוסים בגירויים, ואנחנו תמיד איכשהו בסטרס, וזה גם משפיע על השינה. מעבר לנדודי שינה, יש עוד הפרעות שהן יותר נדירות, אבל פוגעות לפעמים משמעותית באיכות החיים. נרקולפסיה, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, בטח שמעת את זה מתישהו, שזה הרדמות ספונטנית. אנשים שנרדמים ספונטני, לא רק שזה הרדמות ספונטנית, זה הרדמות וכניסה מיידית לשנת REM. זאת אומרת, לא רק שהבן אדם נרדם, הוא לא כאילו מנקר, הוא נרדם ונכנס לשינה הכי עמוקה שאפשר. רפיון, כאילו, טונוס שרירים, כל מה שדיברנו עליו, זה מאוד מאוד מסוכן, כי זה יכול לקרות באמצע נהיגה, וזה יכול לקרות באמצע סיטואציות שבאמת מסכנות חיים. שיתוק לילה, שזה בעצם השיתוק נשאר, למרות שאני מתעורר, לא יצא לי לחוות את זה, אבל כאילו זה נשמע טריפיינג. הרטבות לילה, סערוריות. הסערוריות זה כאילו מצב, או הליכת ירח, זה מצב שבו אותו שיתוק גוף כאילו במהלך שנת הריאם לא מתרחש, וזה בעצם אנשים מוצאים את עצמם הולכים באמצע הלילה, עושים דברים באמצע הלילה, מתנהלים באמצע הלילה, באמצע שינה, סליחה. לרוב זה קורה בין המעבר משנת הריאם לשינה שהיא יותר קלה, ואז כאילו השיתוק טיפה יורד ו החלום ממשיך, או העיתונות ממשיכה, וזה קורה. הם יכולים ללכת, הם יכולים לאכול, לדבר, לנהוג במכוניות, הם לרוב יהיו עם עיניים פקוחות, ומבחוץ אולי לא, כאילו אי אפשר כל כך לשים לב שמשהו לא בסדר עד שלא, כאילו ניגשים אליהם. יש סטיגמה כזה שאומרת שאסור להעיר אותם, כאילו שום דבר כאילו בריאותי לא יקרה אם יעיר אותם, זה פשוט ממש ממש מבהיל, כי תארי לעצמך שאת הולכת לישון, ואת כאילו מתעוררת מזה, שאת עומדת איפשהו, מישהו מדבר איתך, כאילו זה מאוד מבהיל, זה מאוד לא נעים. זה רווח יותר אצל ילדים, והתופעה הזאת אמורה היא מגיע לאט לאט להיעלם, אבל היא קיימת גם אצל מבוגרים, ולרוב היא באמת קורית יותר כשיש איזשהו סטרס או איזה שהם אובר גירויים. גם לי היו אפיזודות כאלה, את זוכרת?
כן.
מאז שהייתי ילדה, היה לי גם לתוך teenage years כזה, שגם הייתי מדברת מתוך שינה, וקמה מתוך שינה, וצוחקת מתוך שינה, ומביאה לאמא שלי פירות מתוך שינה. יש לזה מרכיב גנטי.
גם לאמא שלך היה, גם לאמא שלך היה איזה אפיזודה שאני זוכרת שהיא כאילו תקשרה איתנו מתוך שינה.
נכון.
באיזשהו שלב, אז כן, זה נשמע גנטי.
אז תום מדברת מתוך שינה. מנופפת בידיים שלה.
את תמיד דיברת ונופפת. דיבור וניפוף ידיים זה משהו שתמיד היה לך, נראה לי. לפחות שהיינו קטנות.
כן, נראה לי זה הדבר היחיד שכאילו נשאר עם השנים, גם לשנות, כשהייתי כבר בת עשרה, שזה פחות רווח, אבל כאילו, כבר לא קמתי מהמיטה לדעתי, אבל כן הייתי מדברת, והייתי כאילו, עד היום לפעמים, זה סיטואציות שאני לא יודע, כשמיש לפעמים אומר לי, בבוקר, אתה אמרת משהו, אז גם היא כאילו מתנהלת ככה כרגע, זה ממש מצחיק, כי כאילו, אני קולטת אותה ישנה לגמרי, ופתאום היא מתחילה לצחוק, או לדבר, או לנופף בידיים, קיבלתי את הקפה של החיים שלי לפני כמה ימים, אז כאילו, זה יכול לקרות, וזה קורה באמת לרוב אצל ילדים. ואצל מבוגרים זה באמת כאילו יכול להיות מפחיד, היו מקרים של אנשים שנפלו מחלונות או פגעו בעצמם או כל מיני כאלה, מקרים קיצוניים, ויש אנשים שכאילו לפעמים שסובלים מהתופעה הזאת בצורה ממש ממש דרמטית, כאילו שזה ממש, הם גם לרוב מתעוררים כאילו גמורים עייפות, כי השינה הזאת היא לא באמת שינה איכותית. אז במקרים ממש קיצוניים של אנשים שמשהו יוצאים מהבית שהם כל מיני כאלה, אפילו כאילו היו מקרים של אנשים שהיו קושרים את עצמם למיטה כשהם הולכים לישון, כדי למנוע מהדבר הזה לקרות. שאגב, יש לי חברה שהבן זוג שלה היה סובל מזה מלא, זה כאילו הפסיק בשלב מסוים, והיה סובל מזה מלא, וכאילו לא היה שם שום דבר אלים או משהו, כן? הוא היה פשוט קם ומסתובב בבית וכל מיני כאלה, אבל היא הייתה, היא פחדה על החיים שלה. היא כאילו, תראי לעצמך שאת ישנה עם מישהו, ושוב, שינה זה כאילו המצב הכי
פגיע.
כן, כאילו הכי פגיע שאת יכולה להיות בו, ואת יודעת שבלילה בן זוג שלך מסתובב, את לא יודעת מה הוא עושה, הוא לא יודע מה הוא עושה. כאילו, והייתה מספרת לי שהייתה כאילו ממש ממש מפחדת, שהייתה, לא, היא לא הייתה מצליחה לישון איתו. היום הוא בעלה, ואחרי כמה שנים זה כאילו עבר, אבל זה נשמע לי באמת כמו משהו שהוא לא קל בכלל. אז זה המבוא לשינה.
אוקיי.
אז אנחנו נעבור רגע לקייס. אז התאריך הוא ה-16 בינואר 1997. סקוט פלייטר, אני מקווה שאני אומרת נכון את השם, נמצא בביתו, עם אשתו, יורמילה, אני כתבתי את השם שלה ב-14 דרכים שונות במהלך הריסרצ', אז אני עשויה לקרוא לה ב-14 דרכים שונות.
אנחנו נזרום עם זה.
ושני ילדים שלו, שהם פרי-טינג'רים כאלה. אחרי ארוחת ערב משפחתית, שני ילדים שלו הלכו לישון, באזור 9, הם בני 12 ו-15. בערך באותה השעה, אשתו מבקשת ממנו לבדוק את הפילטר של הבריכה שלהם, כי משהו בו לא תקין, וזה כבר משהו שהיא מבקשת ממנו לעשות מספר פעמים באותו שבוע, אבל הוא היה עמוס והוא כאילו לא הצליח להגיע לזה, והוא אומר לה אין בעיה, הוא הולך לשם ומנסה לתקן את הפילטר. אין לי מושג איך נראה הפילטר של בריכה או איך מתקנים אותו, אבל נראה שהוא ממש נאבק, וכנראה גם חוסר התאורה לא ממש עוזרת. ובאזור 10 הוא חוזר לסלון, ורואה שאשתו נרדמה על הספה, מול הטלוויזיה. הוא מאיר אותה, כאילו, מאיר אותה בקטנה, ואומר לה שהוא ינסה שוב מחר בבוקר, היא נשארת לישון על הספה, והוא הולך לישון במיטה, בקומה השנייה. סקוט מתעורר מהשינה, בצרחות. זאת אומרת, הוא מתעורר כי הוא שומע צרחות. והוא מתעורר, והדבר הראשון שהוא שומע, לפני שהוא בכלל לא רואה משהו, זה ידיים למעלה, רד לרצפה, כאלה, מלא אורות כאילו בפנים שלו, הוא פוקח את העיניים, והוא מוצא את עצמו מוקף בשוטרים, שצורכים עליו, הוא מנסה להבין מה קרה, בהתחשב בעובדה שלטענתו הוא ליטרלי התעורר רגע, הוא נעזק ומוכנס לניידת, והוא לא, עדיין בשלב הזה הוא לא מבין מה קרה. והוא כאילו מתעורר בבית שלו, אנשים צורכים עליו, הוא לא רואה לא את אשתו ולא את הילדים, והוא לא יודע מה קרה. אז איך השוטרים בכלל הגיעו לשם? אז באזור 10 ומשהו בלילה, שזה בעצם ממש מעט זמן, אחרי ש, סקוט אמר שהוא הלך לישון. גרג, שכן צמוד לבית שלהם, שומע גניחות, כאילו מאונינג כזה, משהו מוזר מהבית שלו. הוא לא מתייחס לזה בהתחלה, אבל זה ממשיך וממשיך, והוא רק נשמע שהוא רוצה ככה לוודא שהכל בסדר, ובין שני הבתים יש מין חומה כזאת, כאילו זה לא באמת יכול להציץ לשכנים שלך, אז הוא צריך כזה לעלות על החומה ולהסתכל מה קורה. והוא רואה את מי שנראית כמו אשתו, שוכבת על הרצפה, בחצר. ואז הוא כאילו לא, אמר שהוא לא התייחס לזה יותר מדי, הוא אמר אוקיי, שזה הייתה יותר מדי. לא יודעת, כאילו, כזה נורמל, כאילו, Thursday.
כאילו,
ואז הוא רואה את סקוט.
רואה שכנה שוכבת על הרצפה רנדומלית באמצע הבית שלה, ואתה כזה טוב, היא שתתה יותר מדי.
לא יודעת, בחצר כאילו, כי אין שם כלום, פשוט רואה אותה שוכבת, כאילו גם חשוך, כן? אז כאילו...
בחושך.
לא יודעת. כן.
סבבה, לגיטימי.
ואז הוא רואה את סקוט יוצא מהבית. סקוט יוצא מהבית, הולך לכיוון שלה, הכלב שלהם מתחיל לנבוח בטירוף, וסקוט קורא בשם שלו, מורה לו לעצור ולשבת, ואז הוא ניגש בעצם לאשתו ששוכבת כרגע על הרצפה, מתחיל לגלגל אותה לכיוון הבריכה, ומפיל אותה לבריכה.
אוקיי.
בשלב הזה, ראיתי רעיון עם אשתו של גרג, שגם הייתה שם.
אוקיי.
אז היא אמרה שבשלב הזה, היא חשבה שאולי באמת שתתה יותר מדי, והוא מנסה to sober her up, אז הוא כאילו זורק אותה לבריכה.
אוקיי,
עכשיו, כאילו
לא
ניסיתי למצוא עדויות לזה שהייתה לה בעיית שתייה, שכאילו זה שיט שהיה קורה, אבל לא, כאילו, זה לא שזה כזה בית שהוא כאילו,
שיט לא
כזה קורה בכל הזמן. כן, אז זה לא ברור לי למה הם כאילו הדחיקו את העובדה שמשהו רק קורה שם כל כך הרבה זמן. אבל כשהם רואים אותו וגרג רואה אותו, מחזיק את הראש שלה מתחת למים.
אה, יופי.
הוא מחליט להתקשר למשטרה.
הוא לא חשב שזה אולי הדרך שלו לנסות
מנסה
לצנן אותה.
כן, זה מה שרציתי להגיד. היא פשוט צמאה, אז הוא כאילו עוזר לה לשתות.
כן.
סתם, אנחנו סתם כאילו יוצאות עליהם, אני מניחה שכאילו באותה סיטואציה, אתה לא מאמין למה שאתה רואה קצת, אז אתה כזה, אתה שכן שלי, כאילו אני מכיר אותו, הוא לא רוצח את אשתו כרגע, נכון? הוא פשוט זורק אותה לבריכה, כאילו מה, אף פעם לא גלגלת את אשתך לבריכה? לא. ברור. אז הוא מתקשר ולשוטר, למשטרה, ואומר להם שאשתו רוצח את, שהשכן שלו רוצח את אשתו. שוטרים מגיעים, כמובן הם מאחרים את המועד, הם מוצאים את הגופה שלה בבריכה, הם מאוד מאחרים את המועד, כי מסתבר שגם יש לה 44 דקירות בגוף.
וואו.
אז כשהיא שכבה שם על הרצפה, היא שכבה כנראה גוססת מ-44 דקירות. אז זה מה שקרה מדרך העיניים של גרג. וככה השוטרים בעצם מגיעים לשם, ומתחילים לחפש את סקוט, ומוצאים אותו בבית. אז נחזור לסיטואציה שבה סקוט מוכנס לניידת, הוא מבין בין השורות שקרה משהו ליורמילה. בשלב הזה לפי המשטרה הוא נראה מאוד נסער, הוא דורש שיבדקו שילדים שלו בסדר, כאילו זה נשמע, כאילו הוא חושב שמישהו, כאילו נכנס אליהם הביתה. בקטע של סבבה, תעזקו אותי וזה, אבל כנראה יש מישהו בבית, או כנראה קרה, או כאילו לא מבין כאילו מה קורה. והשוטר כזה, מה? כאילו, אחי, הילדים שלך בסדר, אתה רוצח, כאילו, אין פה, זה לא כזה, הגענו הביתה ואנשים מתים, אז אתה רוצח, אלא ראו אותך, רוצח את אשתך. הוא נכנס לחקירה, והשוטרים כמובן לא מאמינים לו, שהוא כאילו מהתחלה אומר, אני לא זוכר מה קרה. השוטרים כמובן לא מאמינים לו, הם דוחקים בו ודוחקים בו, אבל הגרסה שלו לא משתנה. הוא טוען שהוא הלך לישון, והוא לא זוכר מה קרה. רק שהמשטרה אומרת, ולא רק שהוא אומר שהוא לא זוכר מה קרה, הוא אומר שאין סיכוי שהוא עשה משהו, ורק שהשוטרים אומרים לו, שגרג ראה משהו, הוא כאילו מתחיל להבין, שהוא עשה משהו, הוא כאילו מתחיל להאמין להם, הוא סוג של אומר משפטים מוזרים כמו, אני מכיר את גרג טוב, גרג לא היה משקר, והוא נהיה נסער ומתחיל לפקוד כאילו, כי הוא מבין שהוא עשה, שהוא כאילו, שהוא זה שעשה משהו. עד אותה נקודה הוא כנראה, או כך נראה לפחות, באמת לא האמין כאילו ש... שהוא מעורב בדבר הזה בשום צורה. אז בוא נחזור רגע אחורה. אז סקוט ויורמילה נפגשו בתיכון, הם התאהבו, והמשיכו את מערכת יחסים שלהם גם אחרי הלימודים. אנשים בסביבתם העידו על מערכת יחסים רגילה, טובה, זאת אומרת, היו מדי פעם משברים, קשיים, לא יודעת, שינויים בקריירה, מעברי דירה, אבל לא משהו דרמטי, לא משהו שהוא יוצא דופן. סקוט היה מהנדס חשמל, ובשנים האחרונות עבד במוטורולה, חברה מאוד מאוד גדולה, תאגיד ענק. התקדם בתפקידים שם למהנדס חשמל בכיר, ניהל המון המון אנשים, היה בתפקיד באמת מאוד מאוד בכיר. שניהם היו קתולים כשהם התחילו לצאת, והיו הולכים לכנסייה באופן קבוע. המשבר המשמעותי בחיים שלהם, לפחות בתחילת הקשר, היה העובדה שסקוט בשלב מסוים החליט איך אומרים, כאילו, לעבור לדת אחרת.
תלוי בדת, להמיר את דתו פשוט?
להמיר את דתו, כן, זה המשפט. Okay. להמיר את דתו למורמונים.
וואו, אוקיי.
כן, כאילו לא איזה משהו, לא דרמטי עכשיו, לא התאסלם או כאילו, אבל סתם, יכול להיות שבעולם שלהם זה דרמטי, אני לא יודעת, אבל
כן,
לא אוכלי שהוא
מורמוני. כן, לא יודע, דווקא מורמוני נראה לי יותר דרמטי, אולי לא.
כן? זה כאילו קהילה אחרת, זה כנסייה אחרת, זה אורח חיים אחר קצת, כל מיני כאלה. וכן היו דיבורים על זה שכאילו אשתו פחות אהבה את זה. בעיקר כי לפי הדת שלו זה כזה, הוא היה צריך לשמור את עצמו לנישואים, והיא פחות התחברה לזה. כשהם היו ביחד, זה, כאילו היה כזה משברון, ובסוף היא אמרה, whatever, כאילו זה לא כזה קריטי לי. תעשה מה שאתה רוצה, גם היא בסופו של דבר אמירה את דתה, כאילו, לא נראה שהיא מאוד היה לה קריטי, כאילו, הייתה פשוט הולכת איתו כזה לכנסייה, כדי שהם יהיו באותה קהילה ויהיו ביחד. והוא מעבר לדיי ג'וב שלו, היה כאילו מלמד, בכנסייה גם. הוא היה סופר פעיל בקהילה, והוא היה מלמד, ונשמע גם שזה משהו שמאוד מאוד אהב, כאילו, הדרכה וחניכה וללמד אנשים. אז עם השנים נולדו להם שני ילדים, והיא נשארה איתם, יורמילה הייתה קצת, כאילו נשארה איתם בבית בהתחלה כמה שנים, ונראה שזה לא עשה לה כל כך טוב, הם גם עברו דירה באותו זמן למדינה אחרת, כאילו בתוך ארצות הברית, וכאילו היא לא הכירה שם כל כך הרבה, כאילו אף אחד, והוא היה כל היום בעבודה, אז היא הרגישה נורא בודדה, והיא כזה חיפשה את עצמה, ולא ידעה כל כך מה היא רוצה לעשות. אבל בשנים שלפני הרצח, היא התחילה לעבוד כעוזרת הוראה, גם הילדים כבר היו גדולים, ותכננה לסיים את הלימודים שלה ולהיות מורה, והוא סופר תמך בה, כי כמו שאמרנו, גם הוא נורא נורא אוהב את התחום הזה, וכאילו משברים של החיים כזה, כאילו נשמע כמו משברים סופר רגילים של אנשים עם ילדים, וכל מיני שינויים בחיים שקורים.
לא שבסיטואציות מסוימות משברים רגילים לחלוטין לא יכולים להיות טריגרים אצל אנשים ל...
נכון, אבל אני אומרת שכאילו לא הייתה אלימות, לפחות ממה שאנחנו יודעים. היא לא אמרה לשאף אחד, הילדים אמרו שהם מעולם לא ראו אותם רבים. הם ראו אותם כאילו מתווכחים לפעמים זה, אבל כאילו בחיים לא ראו ריב בבית, את ריב של צעקות, וכאילו זה בחיים לא קרה.
לא קרה.
אז הדבר העיקרי ש כן כאילו היה מעניין זה שהיה יוצא דופן לפחות בתקופה האחרונה שלפני הרצח, זה שהיה איזשהו שינוי ארגוני במוטורולה, והוא התחיל לקבל כל מיני, הצוות שלו, המחלקה שהוא התחיל לקבל כל מיני משימות, דדליינים מאוד קשים, שדרשו ממנו ומהצוות ומכולם להיות המון זמן בעבודה, וזה מאוד השפיע עליו. הוא לא הצליח לישון, הוא התחיל לקחת כדורי שינה, הוא היה כאילו בבית ממש מעט זמן, וגם כשהוא היה בבית הוא היה בלחץ אטומי, הם לא עמדו בדדליינים שלהם, כאילו היו שם, באמת, סביבת עבודה מאוד מאוד רעילה, והוא התחיל לספר לקרובים שלו, שכנראה שהולכים להיות קיצוצים, והוא כנראה צריך לפטר אנשים, והוא צריך אפילו כאילו סוג של לא להם עליהם, להבהיר להם שהם לא יעמדו ביעדים הבלתי אפשריים שהם קיבלו, הם יפטרו כאילו, ויצטרכו לצמצם צוותים, והוא נשמע שהוא היה בן אדם שכאילו מאוד מאוד לא אוהב את הדברים האלה, לא אוהב עימותים, לא אוהב עכשיו גם כאילו לפגוע באנשים, או לפטר אנשים, וכאילו זה הכניס אותו לסטרס מטורף. האם סטרס כזה יכול לגרום להפרעות שינה בצורת סעוריות? סביר להניח שכן. אנחנו נדבר על זה שיש לו, יש לו בעצם עבר עם זה, בסדר? זה לא שהבן אדם מעולם, כאילו לא היו לו הפרעות שינה. ביום התקיפה, אז ביום למחרת הוא היה אמור ללכת למשרד ולהתחיל לנהל את השיחות הקשות האלה עם העובדים שלו. ואז ילדים שלו מספרים שעוד בארוחת ערב שהם היו כמשפחה וזה, שהוא דיבר על זה, שהוא ממש בלחץ, ושגם הילדים וגם היא אמרו לו כזה, יאללה, מחר, עוד שנייה סוף שבוע, נתעבור את מחר כאילו תנוח טיפה, תנקה את הראש. כאילו, אין מה לעשות, זה כזה, הוא הרגיש מאוד מאוד רע עם זה, והם סוג של ניסו כזה להגיד לו, אוקיי, מובן, ברור, וזה, it's just a job, כאילו, אף אחד לא הולך למות מחר, אתה כאילו, אין מה לעשות. זה מה שקרה. עכשיו, זה המידע שיש לנו לפחות, זה מה שאנחנו יודעים. התביעה כמובן היה משפט, התביעה כמובן טענה שהוא ממציא, והאמת שהיו להם טיעונים מעניינים, כי היו כמה דברים מעבר לרצח. סקוט אחרי הרצח, לפני ששוטרים הספיקו להגיע, החליף את הבגדים שלו, ושם את הבגדים המלוכלכים בתא המטען. גם כשהוא יצא לגלגל אותה החוצה, הוא היה עם כפפות. אומרים ש, לא מצאתי לזה עדויות, כן, אבל אומרים שכאילו כשיש את ההפרעה הזאת, אז אתה לא תמיד מזהה פרצופים, ואתה לא, אי אפשר כל כך לדבר איתך, אתה לא חושב לנהל שיחה לרוב, יש סיטואציות שכן, אז כאילו התביעה טענה שהוא לא היה מזהה את הכלב שלו, והוא לא היה פתאום מורה עליו לשבת, ויודע בדיוק כאילו, מתמצא יותר מדי במרחב ובסיטואציה. וכמובן שההגנה טענה שזה כן אפשרי, הם הביאו עדויות מקרובי משפחה שלו, שהוא אכן בתור ילד וגם אחרי זה כשהוא גדל, יש לו הפרעה כזאת, הוא היה הולך מתוך שינה, הוא היה הולך מסתובב ערום, היו מוצאים אותו בכל מיני מקומות, וכאילו העדות הכי חזקה הייתה של אחותו, שסיפרה שפעם אחת היא ראתה אותו הולך מתוך שינה, והיא חשבה שהוא כאילו ער, היא לא הבינה שהוא ישן, והיא כזה ניסתה לדבר איתו, והוא לא ענה לה, אז היא כאילו תפסה אותו כזה ביד, וניסתה כאילו לנער אותו או משהו, והוא כנראה התעורר, או שהוא כנראה, לא יודעת מה קרה, אבל הוא הדף אותה, ודחף אותה לצד השני, העיף אותה, השליך אותה לצד השני של החדר, והיא אמרה, תקשיבו, זה כאילו, בזמן עירות, בחיים האמיתיים, הוא בחיים שלי, בחיים לא היה שום דבר אלים ביניהם, כאילו, זה הייתה הפעם היחידה, וזה קרה בזמן שהוא ישן. הם הביאו מומחי שינה שהסבירו שזה אכן אפשרי, וניסו לשכנע את חבר המושבעים שזה כאילו גם ברמת התכנון במרכאות, וגם ברמת לא יודעת אם תכנון, אבל גם ברמת כאילו לעשות דברים אחרי, ואת יודעת, להוריד בגדים וזה, שזה כאילו נדיר ואפשרי, ויש, זה קרה בעבר, בסדר? זה קרה בעבר שגם מישהו יצא זכאי, מזה שהוא נכנס ורצח כאילו את חמותו, ומיליון אנשים, כאילו מלא אנשים שהוא כאילו ניסה להרוג, מתוך שינה, והוא אכן יצא כאילו זכאי. במקרה שלנו, סקוט נמצא השם, ברצח מדרגה ראשונה, חבר המושבעים לא האמין כל כך למה שהוא אמר, והוא קיבל life without parole. היום הוא עדיין שומר על חפותו, הוא עדיין טוען שזה כאילו, שהוא לא זוכר מה קרה, הוא מלא בחרתה, לפי הטענה שלו, הוא כאילו אומר שהוא עדיין הולך לישון כל לילה עם ה... הוא לא מתחרט על זה שהוא בכלא, כאילו שזה מגיע לו, שהוא לא, כאילו שהוא לוקח לו את החיים. הוא סופר פרודוקטיבי בכלא, הוא התחיל כזה לעשות בנה, סדנאות של הכנה לחיים האמיתיים, והכנה לרעיונות עבודה וכאלה, לכל מיני אסירים שעומדים להשתחרר. זה היה ממש ברמה שכאילו אחרי זה האנשים שהשתחררו התקשרו אליו, ואמרו לו שהוא הציל להם את החיים. ושני הילדים שלו מאמינים לו, ועומדים לצידו וכאילו כאילו מבקרים אותו ומנהלים איתו מערכת יחסים וטוענים שהם כאילו לא מאשימים אותו לרגע, מאשימים רק את ההפרעת שינה שלו. אני הייתי מאשימה במקרה שלהם שמאמינים לו, הייתי מאשימה גם את מוטורולה, אבל בסדר.
מצד שני יכול להיות שהם נזרים מלהגיד דברים כאלה מול תאגיד בסדר גודל הזה.
יכול להיות. מה את חושבת?
טוב, קודם כל זה סופר מעניין.
כן.
זה מעניין ש... תראי. מצד אחד, זה שהילדים שלו מאמינים לו, זה מגניב, אבל זה לא אומר הרבה.
לא, ברור. גם אם הוא רצח אותה, אני כאילו שמחה שהילדים שלו מאמינים לו.
לגמרי.
שנשאר להם אבא, כאילו, את יודעת.
לגמרי, לגמרי. אז כאילו, זה באמת, כאילו, זה טוב שזה הסיטואציה, אבל זה ממש מעניין. אין לי שמץ של מושג, אם הייתי, כאילו, עם הפרעה כזאת, אם אתה יכול להתקיים ואתה יכול לעשות דברים, אז כן, ברור שסטטיסטית אתה יכול גם לרצוח, וגם כן. לרצוח עם תחכום קרימינלי מסוים, שבו אתה... כאילו, אם אתה מודע כבן אדם לשים כפפות או כל מיני כאלה, אז למה שלא תהיה מודע לזה גם מתוך שנה? זה עדיין מאוד נשמע כמו, כאילו, edge case, סופר, 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 קשה, שזה כאילו כל הפרטים האלה will be aligned. זה אפשרי שיכול להיות שהיה קייס אחד כזה, באמת שעבר, אבל גם כאילו יותר סביר כנראה שכמו שחבר המושבעים לא האמין לו, יותר סביר כאילו סטטיסטית שכל הדברים האלה ביחד מספרים סיפור קצת אחר, אבל זה...
מה הסיפור באמת?
טענה כאילו... ממש יפה, ממש מעניינת. אין לי מושג.
כאילו בהתחשב במה שאת יודעת על ה... או לפחות על הבסיס של האישיות שלו, של העובדה שכאילו, שהוא טען את אותו דבר מהשנייה הראשונה, כאילו...
תשמעי, הוא נשמע מאוד עקבי, וזה כן בן אדם שברמה מסוימת היה לו את הדברים האלה לאורך החיים, כך שבואי נגיד שאם הוא היה רוצה לתכנן את הרצח של אשתו, ויש לו קונדישן כזה, ברמה קלה, כלשהי, אתה לגמרי יכול למנף את זה כקו הגנה עוד לפני. מצד שני, אם היית מספיק מתוחכם כדי לתכנן את זה כקו הגנה, אז כאילו, אז אתה שם לעצמך קצת אבנים בגלגלים, כאילו, בכל מיני התנהלויות בזירה עצמה בפועל.
כן.
לא יודעת, שוב, יש מצב שזה באמת היה חלום, כאילו שהוא פעל מתוך שנה, אני מניחה שיכול להיות מצב קיצון כזה, שבו זה קורה, זה פשוט ממש 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 נשמע קיצוני, כאילו ממש edge case. בוא נגיד שאותה חברה שיש לך, שהבן זוג שלה היה נגיד הולך בלילות וכל מיני כאלה, אז כאילו אני מבינה אותה שזה מלחיץ, כן, אבל זה נשמע לי שסטטיסטית הוא כנראה לא, הוא כנראה הרמלס מתוך שנה.
כנראה, אבל אי אפשר לדעת, כאילו באמת באמת.
יותר סביר שהוא...
תקשיבי, מה זה סטטיסטית? אנחנו יודעים על פוסט טראומה, נכון? ואנשים שמתעוררים בסיוטים ובהזעות ומרביצים לקריות כי הם איפשהו במקום אחר.
נכון.
זה קורה.
נכון. תראי, רוב החשש נראה לי של אנשים כאלה זה באמת שהם יפגעו בעצמם, שהם ילכו לתוך כביש סוען, שהם ייפלו מחלון, שכאילו כל מיני דברים כאלה נשמע לי הרבה יותר סביר מאשר שהוא יתקוף אותך, כן? נכון, שאם אנחנו משלבים את זה עם איזשהו פוסט רמה שהוא חושב שהוא בזירת קרב, אז כאילו זה קצת יותר בעייתי, אבל זה לא הקייס פה, כאילו הקייס פה הוא באמת של בן אדם שלכאורה היה לו חיים מאוד לא אלימים, ולא נכח לו אלימות בשום דבר בחיים, ולמעשה נשמע שהוא בחור מאוד אמפתי, ומאוד כזה אכפת לו מאחרים, והוא היה בהרבה מאוד סטרס בגלל שהוא אכפת לו מאחרים.
בדיוק, אז איך את כאילו מסבירה את זה שהוא רצח את אשתו ב-44 דקירות?
כן, כן, זה...
את מבינה?
כן, כן, לגמרי.
זה, אני כאילו כל הזמן going back and forth, כל פעם אני קוראת משהו אחר, מתחלתי בטוחה שהוא כאילו חף מפשע, אחר כך התחלתי זה, כאילו אני באמת לא, אני מקווה מאוד,
משהו לא בסדר עם השכנים
שהם היו בטוחים, לא יודעת, לא, אני חושבת שזה באמת עניין של שוק, של כאילו, כי תארי לעצמך, כי הבנתי שהם הכירו אותם טוב, אז כאילו תארי לעצמך את גרה לידי ולהדמיש ואת רואה את זה ואת כזה הוא לא רוצה, את מבינה כאילו, המוח שלך, מניחה שזה לא היה כאילו רבע שעה שהם עמדו שם וצפו בו מגלגל אותה לבריכה, כן? אני מניחה שזה עניין של שניות.
כן, כנראה.
אז כאילו, עד שהמוח מבין כאילו מה הוא רואה, יכול להיות שזה לוקח זמן.
בסדר, נסלח להם.
הם קיבלו ביקורת גם על זה שכאילו, הם התקשרו למשטרה ולא נגיד כזה.
עשו משהו?
לנסות.
כן.
כן, אבל אי אפשר לדעת איך כל אחד היה מגיב, כאילו. נכון. לא יודעת. אני חושבת, שוב, אין לי דעה לפה או לשם. אני כאילו מצד אחד מקווה שהוא אשם, כי אם הוא חף מפשע זה ממש מבאס.
כן.
מה זה חף מפשע, עדיין רצח אותה, כן?
כן.
אני כן יכולה לתת השערה. סופר כללית. על סמך הידע הסופר כללי שיש לי על הבן אדם.
כן.
בוא נגיד שהוא לא עשה את זה מתוך שינה, כן?
כן.
ומה שהדליק לי את הנורה שם, היה הפילטר של הבריכה. אז יש לך בחור שנמנע מימותים כל החיים שלו, נשמע ככה לפחות. שהוא באמת סופר אמפתי, שהוא שם את עצמו קצת מקום אחרון לפעמים, והוא משלם על זה מחירים נפשיים מאוד מאוד גבוהים. ואנחנו מכירים מקרים, אנחנו גם יודעים שאישיות כזאת, כאילו הרבה פעמים כשנמנע ונמנע 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 ונמנע, בסוף...
אתה מתפוצץ.
משהו צריך to give, כאילו. כן. בעיקר גם נורה אדומה, אגב, שלי הרגישה כמו נורה אדומה, שהילדים שלו אמרו שההורים מעולם לא רבו.
נכון.
מוזר. עכשיו, יכול להיות שזה כזה פילוסופיית חיים, לא יודעת, של כאילו אנשים שמאמינים שלא רבים ליד ילדים,
כן.
אבל מתי שהוא יוצא לך, כאילו, אתה לא כזה בשיא עצבים עכשיו, או מאוד כועס, או מתחיל איזשהו ריב, אתה כזה... אנחנו נלך לחדר השני רגע לצרוך אחד על השני ונחזור. לפעמים יוצא לך. לפעמים אתה כועס. וזה מוזר שהם אף פעם לא ראו אותם רבים.
אבל השאלה היא, מה הייתה ההגדרה שלהם לרבים? גם את זה כאילו...
הוא אמר, הילדים אמרו שהם ראו אותם כאילו מתווכחים. עכשיו שוב, זה ילדים, יכול להיות שהם משקרים. אני לא מתכוונת לזה שכאילו... בואי נגיד שהם לא משקרים, זה מוזר. עכשיו... למה זה מוזר? כי יכול להיות שכשאתה בן אדם מאוד 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 פסיבי, ונמנע מימותים ונמנע מריבים, ובאמת כל המערכת יחסים שלך מצליח איכשהו לא לריב עם הבן אדם שנמצא איתך, זה בעיה. לא מדברת על ריבלים, בסדר? אבל זה בעיה.
אבל זה בדיוק העניין, כי יכול להיות שכשהם אומרים הם אף פעם לא רבו, הכוונה יותר לא, אף פעם לא היה ריבלים, אבל זה לא אומר שלא היה אף ויכוח, או אי הסכמה, או כאילו...
אז הם אומרים שהיו ויכוחים, אבל הם לא שמעו אותם מרימים את הכל.
אוקיי.
זה לא, סליחה, אני בן אדם שלרוב לא מרים את הכל, בסדר, גם ברבים עם איש. תום ראתה אותי מרימה את הכל. בסדר? אנחנו מתאפסים נורא מהר כשזה קורה לידה, כי היא בעוד בשלב שבו זה נורא מצחיק אותה, כי פתאום רואה כאילו דמינר שונה של ההורים, ואנחנו גם כזה מאוד כזה משלימים, אז אנחנו עושים את זה לידה, כי בעיני זה נורמלי, כאילו, זה בסדר, כי לפעמים לא להסכים, זה בסדר, לא משנה, אבל קרה, בסדר? קרה שהרמתי את הכל, וזה לא נשמע לי הגיוני לחיות ככה כל כך הרבה שנים, אלא אם כן את הבן אדם שנורא נמנע מימותים, נורא. בצורה קיצונית. לא יודעת על יותר מדי הילדות שלו, אין לי את המידע הזה וזה. אני מאמינה, אם זה באמת קרה, שזה כמובן לא היה מתוכנן בשיט, שהיא אמרה לו משהו על הפילטר, והפילטר הזה לקח אותו מעבר לקצה, כי זה היה עוד משימה שהוא לא, וואי, שיט. לא משנה. יש מונח פסיכולוגי, שאני לא זוכרת את שמו כרגע, זה ממש מבאס אותי, שכשאנחנו ב... אוברלוד, מנטלית, עם דברים, ואז קיבלנו משימה, או יש לנו בעיה נורא נורא קטנה, משהו ממש שטות, כאילו הלכתי ולא היה את הסוג יוגורט שרציתי בזה, זה יכול לגרום להתמודדות עצבים. זה לא קשור למשימה הזאת, זה קשור לאוברלוד שיש לנו בראש. ואנחנו נגיב לה לפעמים בצורה ממש מוגזמת. מכירה שאנשים מתעצבנים פתאום על משהו כזה, למה הוא כואב, כאילו מה אתה מתעצבן? אז זה לא על זה כנראה. אוקיי? אתה לא יודע את זה באותו רגע, אבל זה לא על זה. ואני חושבת שהיה איזשהו ויכוח. ואני חושבת שהוא באמת, לא יודעת איך זה קרה, אבל כאילו, דקר אותה. ואני מבינה שהוא לא היה אלים, אבל כאילו, לכל דבר יש פעם ראשונה. ויכול להיות שגם היו דברים שהוא השים אותה בהם, שלא היו אשמתה, כן, אבל שכאילו, צפו. אז ישים אותה. רזנטמנט על כל מיני דברים, את יודעת, פשוט יצא הכל. ואחרי שזה קרה, אני לא יודעת למה הוא הרגיש צורך גם להטביע אותה.
כן.
נגיד, זה מוזר, כי כאילו, קח את הגופה, תעמיס אותה, כאילו, מה אתה שם, מה אתה כאילו זורק אותה לה... אף אחד לא ימין לך שהיא טבע, יש לה מלא תקירות, זה נגיד מוזר.
כן.
ואז הוא התחיל לנסות איך הוא יוצא מזה, לחשוב איך הוא יוצא מזה, והכל, והמשטרה, ו...
לא, יש מלא חורים בעלילה משני הצדדים.
מלא חורים בעלילה. מלא.
ולכן זה באמת לא ברור מה היה שם.
הדבר היחיד שאני תמימה דעים לגביו, מבחינת בין אם זה היה בכוונה או לא בכוונה, זה שהוא ממש מתחרט.
כן.
אני מאמינה לו שהוא מלא בחרטה, בין אם זה היה בכוונה או לא בכוונה. זהו.
מעניין. אני, ממרום תקופתי הארוכה כהורה, יכולה להגיד ששינה, סתם, האמת שיכולתי להגיד את זה גם קודם. שינה זה באמת, באמת, באמת דבר שהוא כל כך קריטי שהוא יכול לשחק לך עם המוח. ולכל בן אדם יש צרכים אחרים לגבי שינה. אני יודעת על עצמי שיש כמות מסוימת של שינה, שאם אני לא ישנה אותה, אני מרגישה לא טוב. אני לפני ההקלטה הזאת לקחתי אדוויל. למה? כי לא ישנתי מספיק וכואב לי הראש. אז כאילו, אני לגמרי יכולה וזה גם באמת עולם שעם כמה שאנחנו יודעים את החשיבות שלו, אנחנו לא יודעים עוד הרבה מאוד לגבי שינה. אז אני יכולה להבין ולהאמין שבאמת המוח שלך נדפק, ואם היה לו הפרעות שינה לאורך תקופה ולאורך החיים, ובתקופה של המון המון סטרס, וואלה, אני יכולה, כאילו, היינו במצבים כבר בעבר של התקפים פסיכוטיים, של כל מיני כן. דברים שאנשים עם חוסר שינה מאוד מאוד אקוטי, הגיעו אליו, ובאמת, כאילו זה לא היה בהכרח מתוך שינה, אלא פשוט איזשהו התקף פסיכוטי של עיבוד בוחן מציאות. גם זה יכול להיות מה שהיה שם, ופשוט היה יותר קל לנסות ולהסביר את זה עם קונדישן שכזה, כולם יודעים שכבר יש לו, אז, או משהו כזה. לא יודעת, אבל מעניין ממש, וגורם לי לרצות ללכת לנמנם.
כן, תלכי לנמנם. זה אכן מעניין, ספרו לנו מה חשבתם. אני לגמרי מסכימה לגבי שינה. כן. אני זוכרת שהיה לי לילה שקמתי בבוקר, ולא ידעתי מה קרה באותו לילה. הייתי ערה, היו בקבוקים סביבי, חצי החולים, היה חיתול מלא במשהו, איפשהו, קרה משהו, היה אירוע, אני הייתי שם, לא מיש, ואני לא זכרתי מה קרה באותו לילה.
מלחיץ.
כאילו היינו כזה, אתה יודעת, כותבים חמודים, היינו, אתה יודעת, הורים צעירים זה, היינו כותבים כזה כמה יחלה ומתי, וכמה
כמה זמן זה החזיק אצלכם? שאתם כותבים כמה לא יחלה, מתי יחלה.
לא הרבה, כי בואי, גם ליר וגם הילדה, האוכל לא הייתה הבעיה, אז כאילו, תוכלי כפר, כאילו, לא צריך, הם לא בתת משקל, כאילו, בוא נגיד ככה.
לא, כי אנחנו הפסקנו את זה.
קקי רק בהמשך כזה, כאילו בהמשך, אם פתאום אין, אז זה כאילו סטרס, ששוב, זה בולשיט, אבל כאילו, אבל חוץ מזה בסדר.
אוקיי.
והיה לנו עוד לילה שכבר היה פה בדירה הזאת, שזה אומר שתום כבר הייתה בת עשרה, מינימום 10 חודשים. וזה היה ממש כשעברנו לפה, כי היא עוד לא ישנה איתנו 100% במיטה. אז זה היה לפני גיל שנה, והיא ישנה, הייתה ישנה במיטה, במיטה, במיטה תינוק, כאילו ליד המיטה שלנו. ואם היא הייתה בוכה בלילה וזה, מתעוררת, אז הייתי מאכילה אותה לפעמים, ולפעמים פשוט מעבירה אותה אלינו, ואז הייתה נרדמת. בבוקר אחד קמנו עם תום, ואמרתי למי שמתי עברה אלינו אתמול, לא יודע, חשבתי שאת העברת אותה, אני כזה לא, חשבתי שאתה העברת אותה. עכשיו, הילדה לא יכלה לצאת מהמיטה ולעבור לבד, אבל אין לנו, זה היה ממש מפחיד, באמת, כי היה לנו, כי זה היה כזה גם לילה קשה, אין לך זיכרון, ועשית משהו, את קמת, העברת הילדה או שנתת לה אוכל, כן. עשית פעולות, ואת לא זוכרת שהם קרו. אז
מלחיץ.
זה מלחיץ קצת, כן.
כן.
אז ספרו לנו מה אתם חושבים על הקייס, ולמי אתם מאמינים, או על דברים שעשיתם מתוך שנה ולא זכרתם.
כן.
ותשנו, זה חשוב.
נכון.
כן. אז ניתן טיפ אחרון למי שישן עם מנורות, כי אנחנו לא ישנו, ועכשיו בגלל תום אנחנו כן צריכים איזושהי תאורה בלילה. אז אור אדום, אור אדום לא פוגע בהורמון שינה, אז אם יש לכם את האופציה לשים אור אדום, זה, בלא אור לבן או צהוב וזה, אנחנו עושים את זה גם בשביל תום. זהו.
אוקיי, טוב לדעת.
אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים. ושהמצב הזוי שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו מדחיקים, אבל לא מדחיקים לרגע, ייגמר במהרה, כרגיל. וזהו, תודה לכולם. ביי יוש.
ביי יוש.